טוב, אז אנחנו לומדים על היום על הקשר בין האדם שלומד תורה לבין מעמד הר סיני. ולכאורה, מה הקשר? מעמד הר סיני היה לפני 3,333 שנה, ואני לא סתם זורק מספר, אלא זה בדיוק מספר השנים. ואנחנו נמצאים עכשיו אלפי שנים אחרי, לומדים תורה. בסדר, אנחנו יודעים שיש רצף של הדורות, וזו אותה תורה שניתנה למשה רבנו בסיני, זה אנחנו יודעים. אבל בכל אופן, מה הקשר שיש לנו כשאנחנו לומדים תורה היום לעמידה מול ההר? עם ישראל עמד שם בהתרגשות גדולה, אחרי שלושת ימי ההגבלה, אחרי שהוא טיהר את עצמו, הוא רומם את עצמו למעשה 49 יום מי שיצא ממצרים, הבסיס היה מראש חודש סיוון, והשיא של השיאים זה בשלושה ימים האחרונים, והם קיבלו את התורה באימה, ביראה, אבל אנחנו היום נמצאים פה במכון ניר, לא יודעים בכלל איפה זה הר סיני, הלך לאיבוד ההר הזה בין ההרים של מדבר סיני, ובאמת הקדושה שלו פסקה, כלומר הקדושה שלו זה לא כמו הר המוריה, זה לא כמו הר הבית. בהר המוריה, מה שיש לנו בימינו כאן בירושלים, לא רחוק מאיתנו, מעל הכותל המערבי, הקדושה שלו לא זזה מעולם, שכינה לא זזה מעולם משם. כתוב, את שבתותיי תשמורו ומקדשי תיראו, כמו ששבתותיי זה לתמיד, גם מקדשי תמיד נמצא שם מקום שכינה. וגם כתוב, והשימותי את מקדשכם, דרושים חז"ל, גם כשהם שוממים, הם נשארים קדושים. הקדושה של הר הבית לא מסתלקת לעולם. כמה מצער אותנו שבמקום שאנחנו נהיה שם על ההר ועולים לרגל, במקום זה, הרעילים והרשעים ממלאים את ההר הזה. שואלים, אבל שואלים מהלכי שתיים, לא שואלים מהלכי ארבע, כן? המילה שכינה זה לא עצמות הקדוש ברוך הוא. יש י' כ' ו' כ' ויש שכינה. שכינה זה כמו באקורדיון שנפתח יותר ונפתח פחות, נסגר ונפתח. שכינה זה גילוי, גילוי האלוקות דרך ישראל. לכן זה נקרא שכינה משום שכן. כמו שיש אדם שכן שלו, השכינה שוכנת בתוכנו, שוכנת בקרבנו. כשישראל גולים מארצם, השכינה גולה עמהם, זה בדיוק מה זה בא לומר, שהיא הולכת ומצטמצמת. י' כ' ו' כ', השם בעצמותו, מה שנשגה מבינתנו, לא מצטמצם, כי הוא קבוע וקיים. אבל הגילוי שלו, ההופעה שלו, לעולם לא נוטשת אותנו, לא איתו ששם עמו, אבל היא כמו השם צלך על יד ימיניך, היא על פיה, היא כמו צל על היד. כלומר, לפעמים גדלה, לפעמים קטנה, כשישראל גולים מארצן, היא גולה עמהם, לא רק במובן שהיא איתן, אלא במובן שהיא יורדת, מצטמצמת. מה? לא, לא, יש בזה גם חלק חיובי, שהיא לא נוטשת אותנו, אבל חלק, בצדק אומר, שלילי, שהיא מצטמצמת, ואולי טוב שזה ככה, משום שלא היינו יכולים לקלוט אותה בהופעתה, כפי שקולטים אותה בארץ ישראל, בירושלים, בכותל, בהר הבית, דרגות דרגות, 10 קדושות הן. בסדר? השאלה שלך יפה. נחזור לעניין. אז אנחנו לומדים היום, אלעד, אנחנו בפרק של בעמוד נון א', זה לא כתוב כאן נון א', אבל נון ב' כתוב, אז זה אחד לפני, הקישור למעמד הר סיני. בואו נקרא את השורות שמקדימות לפרק הזה באותיות הקטנות. התורה איננה חוכמה כשאר החוכמות, אלא חוכמה אלוקית שקיבלנו בהר סיני. כלומר, מתמטיקה, פיזיקה וכולי, זה לא חוכמה אלוקית. חוכמה אנושית. לא מברכים כשלומדים מתמטיקה, לא מברכים ברוך אתה השם שנתן לנו מתמטיקה, נכון חבר'ה? אבל על התורה מברכים, בחרבנו וערבנה. ככל שהקישור להר סיני חזק יותר, ילך ויתברר כאן בפרק מה הכוונה קישור להר סיני חזק יותר, אולי כבר אני אקדים ואומר, להרגיש כאילו היום ניתנו הדברים. להרגיש עכשיו אני עומד מול ההר. וכמו שאז היה באימה וביראה, אז גם בימינו באימה וביראה. וכמו שאז היה בשמחה, אז גם היום זה בשמחה. לא להיות קטוע מההר, לא לומר סברות ורעיונות שסותרים את מה שניתן בהר, להיות מחוברים לרצף הדורות, להשתלשלות הדורות, לדעת שכל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש כבר נאמר למשה רבנו בסיני, לדעת שהבת קול והקולות שנאמרו בסיני לא פוסקים, האנוכי אשר אלוקיך ממשיך להתגלגל בעולם, כבד את אביך ואת אמך ממשיך להתגלגל בעולם. אלא עשרת הדיברות. אבל לא רק זה, אלא כל מה שלמד משה רבינו ב-40 יום שהיה על ההר, גם זה מתגלגל שנאמר, לעולם השם, דברך ניצב בשמיים. דבר השם כל הזמן ממשיך לגלגל שנאמר, קול גדול ולא יסף. אל תקרא לא יסף שזה לא המשיך, אלא לא יסף שלא פסק. כל הדיבור של הקדוש ברוך הוא עדיין מהדד, אנוכי, אתם שומעים כל השם ברקע? אנוכי. השם נוקח, כבד תביך, כאילו עכשיו צובנו, והדברים שמחים כיום נתינתם מהר סיני. אבל אם יאמר אדם, אני לא מאמין בכלל שהיה מעמד הר סיני, אז הוא כתוב מהר סיני, או אם יגיד, היה מעמד, הוא חד פעמי. עכשיו מה שאנחנו עושים, אנחנו מחדשים חידוש גמור בתורה. לא כבר נאמר לו משה בסיני, אלא משהו שאני בשכלי וחוכמתי רבה, נגיד לו, או, זה באמת חידוש. זה חידוש שלא היה, זה חידוש גמור. חידושי תורה אמיתיים הם לא חידוש, כי הם חוזרים על משהו שכבר נאמר למשה רבינו. אבל אתה אמרת חדש לגמרי, חדש אסור מן התורה. טוב, בואו נמשיך הלאה. לשם כך יש ללמוד באותו אופן בו קיבלנו את התורה. באימה וביראה, שכשעמדו מול הר סיני, הכל היה מזועזע, הכל היה מאוד מרוגש לשמוע קול אלוקים, ואיכשהו בוחר במשה להיות השליח והנביא. ואת עשרת הדיברות, לפחות שתי הדיברות הראשונות, אנוכי ולא יהיה לך, נאמרו מפי הקדוש ברוך הוא, כולם התעלו לדרגת נבואה. כשאנחנו לומדים תורה, אנחנו נמצאים, מתקרבים לדרגה שלהם, של אותו דור, אבות אבות אבותינו, שעמדו מול ההר, באימה או בעירה מצד אחד, יחד עם שמחה והנאה מהלימוד מצד שני, גילו ברעדה. ועוד נדבר הרבה על העניין של שמחה והנאה, כי הרי לכאורה מצוות לאו להנות ניתנו, ביטוי ידוע של הגמרא בהרבה מקומות בש"ס, אז מה, צריך לחפש את ההנאה, או כמו שאומרים באמרי את האנוה, צריך לחפש את האנוה מהלימוד? התשובה תהיה שכן, שמצוות מעשיות, שם אתה צריך לעשות אותן לשם פועלם, כלומר, לעשות את המעשה מתוך כוונה למלא את רצון השם בעשייה, אבל לימוד, בתוכן המצווה של לימוד תורה יש בבקשה ממך תהנה מהלימוד. כלומר, זה לא משהו נספח למצווה, ואז נגיד מצוות לאו להנות ניתנו, אלא זה המצווה, שיהיה לנו כיף, שיהיה לנו שמח, שנהנה מהלימוד. אם אדם לומד וכל זמן מסתכל על לשון, וואי, מתי זה נגמר, גומרים הולכים, אז זה לא מה שהתורה צריכה להיות. התורה צריכה לתת לאדם דבקות כזאת, בנותן התורה, הדבקות תבוא דרך השמחה וההנאה. זה לא הנאה פיזית, זה לא שהוא אוכל ושותה כאן, כן? אלא שהוא נהנה הנאה עצומה מהאור שהתורה נותנת לו. מעניין, נכון, חבר? זאת אומרת, שאנחנו באים לאיזה שיעור ואנחנו מעוצבנים, מתעצבנים מהשיעור, לא כדאי להיות בשיעור הזה, כי זה לא המטרה של לימוד תורה. לימוד תורה, נכון שהוא בא ביגיעה ועמל ובזיעה, אבל אתה צריך להיות שמח ונהנה. אז עוד נגיע לזה כמובן, כי זה כאן בתוך הפרק, פה זה רק תמצית, תקציר. כמו כן, התורה נקנית ברצון גדול, המשמש הרצון לא רק ככלי, כתור אמצעי לקבל את התורה, אלא אם יש רצון, אז זה הבטחה שאם אתה תרצה, אתה גם תזכה להיות בן תורה, תזכה לגדול בתורה. עד כאן זה התקציר וההקדמה. נשתה קצת מכוס החמין שהביא לנו יוחאי בטוב ליבו, ואז ניגש לפרק. אילד, אני ברחתי, שלא תחשוב, כשלא היית, אני ברחתי. כן? עכשיו אתה רגוע. בטעות לא קראתי את זה. אולי קראתי, לא הסברתי. למה הדבר דומה לזה שאדם נמצא באוויר נעים, אוויר צח, אוויר רענן, ואז כמו שכתוב בגמרא, שמעת בית סילוטה, סוגיית שיחת צל, אז באוויר יותר נעים ורענן הוא קולט יותר טוב. אבל אם הוא יהיה במקום שיהיה בו חמסין כבד ולא יהיה מזגן, אז הוא לא מצליח להתרכז בלימוד, כי המזג אוויר משפיע, או אם הוא נמצא תחת מבול של מים ומנסה להבין איזה סברה קשה בש"ס, לך תחפש את החברים שלך, נכון? הוא חייב קורת גג, צילות הצל מעל ראשו. אם אדם נמצא בהר סיני, לא פיזית, כי הר סיני הלך לאיבוד, איבד את הקדושה שלו, כתוב, הצום וקר עלו אל ההר, ברגע שהיה את כל שופר, כולם אודרו פעלו אל ההר לראות את המקום. כל הקדושה הייתה רק שהייתה שכינה עליו, נסתכל השכינה, הכל הוא אותר. אז לא הכוונה שפיזית בהר סיני, אבל נשמתית, רוחנית ונפשית, אדם שמרגיש שהוא חוזר אל החוויה, הוא חוזר אל הנבואה, הוא חוזר אל הקבלת תורה שהייתה לנו בו' סיוון, והייתה למשה רבינו 40 יום אחרי כן, ומשה רבינו מעביר את זה לנו. אז כמו במקום צח, כמו במקום נעים, הבירור יותר גדול, ככה הקישור הזה למקור הוא פותח את הראש, הוא מחדד את הסברה, הוא נותן לנו הבנה יותר גדולה מה רוצה הקדוש ברוך הוא. כמו שבחוץ לארץ משל, אז יש אטימות, ודברי התורה משתבשים, ואינם במילוי טהרתן, לעומת ארץ ישראל, ככה התחושה של האדם, ההרגשה של האדם, ההכרה של האדם, שהוא נמצא אמנם כאן, אבל באמת הוא כאילו מקבל את התורה, לא כאילו, הוא מקבל את התורה מחדש, היא עוזרת לחיבור לדבר השם, וממילא הצלילות של הדעת תהיה גדולה יותר. זה לא מתמטיקה, נריה, זה לא משהו שכלתני, רציונלי, זה משהו פנימי. זה בשכל הפנימי שלנו, זה חיבור אל המקור בצורה הכי נפלאה לדבר השם שניתן בהר סיני. באמת, רבי יהודה הלוי הכוזרי אומר, לא יכול להיות שמדבר סיני זה לא חלק מארץ ישראל, כי התורה לא הייתה ניתנת בחוץ לארץ. הרי יש מחלוקת מה זה נחל מצרים, אם זה הזרוע המזרחית של הנילוס, מה שנקרא פלוסיום המזרחי של הנילוס, באזור בלוזה, מי ששירת בסיני כמוני, יודע מה מדובר, או שזה ואדי אל עריש. הסברה אומרת שזה הנילוס, כי מן הסתם שגבלו את גבולות הארץ, הקדוש ברוך הוא גבל את זה בנחל שכל הזמן זורם, ולא נחל אכזב כמו ואדי אל עריש, שהוא יבש במשך הקיץ ורוב השנה. בכל אופן, שתי דעות מה זה נחל מצרים. אז הכוזרי, כמו גם הגרא, כמו גם רבי נתן בן עוזיאל ורשי, הם הולכים על זה שנחל מצרים זה אחרי סיני, זה הזרוע המזרחית של הנילוס. טוב, בואו נקרא בפנים. הקישור למעמד הר סיני. השגת חוכמת התורה על ידי החיבור לסיני. קבלת התורה אינה מאורע חד פעמי שהיה ואיננו. הרי מה טוענים הרפורמים? מה כל התפיסה של הרפורמים שלצרינו, אחד מהם נכנס לכנסת, נכנס לכל מיני תפקידים חשובים עם הממשלה הקלוקלת הזאת שקמה השבוע, אבל לא זה נושא עכשיו. הרפורמים טוענים בדל חדת, כלומר לא היה ולא נברא הר סיני. ואם היה, אף אחד לא יודע מה היה שם, ואין לנו שום קישור לשם. כן, זה התפיסה הרפורמית. עכשיו, כאן הוא מדבר על משהו שלא כל כך חמור, אלא היה הר סיני, אבל נגמר. הם אומרים, לא היה בכלל. אז אני טעיתי כשאמרתי שזה הרפורמים. הרפורמים הרבה יותר גרועים מה שכתוב כאן. זה לא מה שאנחנו צריכים לדחות אותם, אם הרפורמים רוצה לחזור בתשובה, ודאי נקבלו, אם רוצה להבין, אז... אבל בכנסת שלהם, לטמפל שלהם, לא נכנס בחיים, ולא נעשה איתם איזה ויכוחים פומביים, כי הם יתבצרו בעמדותיהם. אבל אם יש איזה יהודי רפורמי, הוא נשאר יהודי, כלומר, צריך להציל את חייו, צריך לרחם עליו, צריך לנסות להחזיר אותו בתשובה, בייחוד אם הוא מוכן. אבל בואו נחזור אלינו, זה לא נושא היה. קבלת התורה איננה מאורע חד פעמי שהיה ואיננו. אתם מבינים נכון, חבר'ה? כתוב, בכל יום ויום בת קול יוצאת מהר סיני, ואומרת, אוי להם לבריות, מעלבונה של תורה, מאלה שלא עוסקים בתורה. ובאותה מידה, בת קול יוצאת מהר סיני ואומרת, אשרי הבריות, שכתוב, קול גדול ולא יאסף. עלינו לחוות אותה, וכתוב, הדברים שמחים כי יום נתינתם מהר סיני, ובכל יום מבניך כחדשים. עלינו לחוות אותה, את המעמד הזה, את קבלת התורה, שבא בנבואה, שכולנו היינו נביאים אז בעשרת הדיברות, גם בדברי תורה ששמענו אותם, וגם במינוי השליחות של משה רבנו להמשך סך כל דברי התורה שבכתב שבעל פה, שניתנו הכל בסיני, עלינו לחוות אותה בכל יום. לא רק את לימוד התורה והגיעה בתורה, אלא את ההכרה שאנחנו מקבלים את התורה מחדש. כפי שאמרו במדרש, אשר אנוכי מצווך היום, מה זה היום? אתה היום כאילו עומד מחדש, בואו נחוק את המילה כאילו, אתה היום עומד מול הר סיני ומקבל תורה. בכל יום יהיו בעיניך כחדשים. אתם אתם מבינים חבר'ה שכל ספרי השו"ת, שאלות ותשובות של גדולי ישראל במשך כל הדורות, הכל מעוגן דור אחרי דור אחרי דור עד למשה רבנו. וכל החידושים שכתבו על הש"ס, וכל החידושים שכתבו על ספרי האמונה, וודאי וודאי כ"ד הספרים של התנ"ך, הכל זה רצף אחד שמוביל אותנו, והעובדה היא שבכל הספרים האלה מדברים על מעמד הר סיני, על יציאת מצרים, זה המוטיב המרכזי שחוזר וחודר דרך כל הנבואות, דרך דוד המלך וכו'. הדרישה לראות את דברי התורה כאילו היום נצטווינו בהם, איננה רק בידיעה בעלמה, שתדע שאתה כאילו עומד עכשיו מול הר סיני, ושהדברים ממשיכים להתגלגל, אלא הם מלמד אותנו גם פרקטיקה, פרקטיקה מעשית, את הדרך והגישה לתורה. למה הוא מתכוון? הגמרא בברכות לומדת כך, הלכה למעשה, והודתם לבניך ולבני בניך יום אשר עמדת לפני השנוקיך בחורב. חשוב מאוד להעביר לבנים, ואם יש פה מישהו שיש לו נכדים, יש פה מישהו שיש לו נכדים? רק אני. אז לתפוס את הנכדים באוזן וכל הזמן לפמפם להם מעמד הר סיני. מה היה שם? איך זה היה? מה הוא עבר שם? ולכן כתוב, הודתם לבניך ולבני בניך. אדם חייב בתלמוד תורה לא רק לילדיו, אלא גם לנכדיו. מה להלן באימה וביראה, ברטט ובזיעה? כמו ששם בהר סיני, קבלת התורה, מעמד הר סיני, מעמד הנבואה, עבודת אלוקים הגדולה והדגולה הזו, הייתה באימה, ביראה, ברטט ובזיעה, שזה ארבע מילים שבו תתאר את חרדת קודש. אף כאן, כשאדם לומד תורה, צריך להיות באימה, ביראה, ברטט ובזיעה. אז תגיד, אז מה, אז אסור להתבדח? ודאי, אם השמחה והבדיחה והאווירה הטובה מוסיפה ללימוד הזה, עבדו את השם בשמחה ועבדו את השם ביראה. אבל אם יש קלות דעת, לא שמחה של מצווה, אלא קלות דעת, אז זו סתירה לאימה, יראה, רטט וזיעה. קלות דעת יכול להיות איזושהי מילה לא עדינה, מילה גסה, מכילה שנאמר את זה, או על ידי שאדם באמצע הלימוד יתגלגל לידיו עיתון ידיעות אחרונות. השם ישמרנו. אז מה לזה ולא... איפה זה והאימה והאירה, רטט וזיעה, נכון? זה לא רק ידיעות, אלא כל ה... כהנה וכהנה. לימוד התורה הוא על ידי ההתקשרות למעמד הר סיני. התורה אינה חוכמה, וכך היה הוא, רב אברום שפירא, כשהיה לומד תורה, כאילו עמד מול הר סיני. היה כל כולו אש. אש מתפרצת. ענן ועמוד אשן ואש, כל מה שהיה שם בהר סיני. מסופר שכשהוא היה בחור בישיבת חברון, הוא למד בישיבת חברון, אז הוא היה איזה יום, יומיים, שלושה ימים, שובר את הראש להבין סוגיה עד הסוף. היה מתרוצץ בבית המדרש, בלחץ, באקסטזה כזאת, בניסיון להבין את הראשונים והאחרונים באיזו סוגיה. ופתאום, אחרי זמן מה, הוא היה דופק לסטנדר ואומר, הבנתי את הסוגיה. ואז כל הבחורים הם מתקבצים סביבו, והוא כבחור היה מלמד אותם את הסוגיה. כלומר, הוא היה גאון וגדול מקטנותו. אז הם חיכו אחר ומתי הוא יגיד, זהו. וכשהוא אמר זהו, אז כולם התאספו סביבו, והוא נתן להם הסבר על הסוגיה הנלמדת. אבל לפני כן הוא היה במתח, בלחץ, בכל פניו והדימו מרוב מאמץ. ועד יום מותו, עד זקנותו, הוא הביא את השיעור הכללי במרכז הרב, שאני ארגיל לספר לכם עליו כאן במסגרת השיעור שלנו בימי שלישי, גם הוא היה בימי שלישי, להבדיל בינו לביני, בשש וחצי בערב, ומהבוקר עד הערב אי אפשר היה לדבר איתו. גם כשהוא היה רב ראשי לישראל, יום שלישי ידעו כולם, הוא ננעל מאחורי הדלת ומכין את השיעור. תגידו, מה שמת מכין את השיעור? הרי לומד אותו כבר לפני חמש שנים. הרי מחזור של מסכת את מרכז הרב, זה בערך כל חמש שנים עוברים על המסכת את המרכזיות. אז התשובה היא שהוא אף פעם לא חזר על מה שהוא לימד קודם. לא היו לו מחברות, אלא הוא למד את הסוגיה מחדש. ולא זו בלבד, אלא הוא בנה וסתר, ובנה וסתר, בנה שיעור והרס אותו, בנה והרס. לא בגלל שהוא חיפש להרוס, אלא בגלל שנראה לו זה לא מספיק נכון, וזה לא בדיוק האמת, ואז הוא בנה בניין חדש. והיה רגיל לומר שבדרך של דקה וחצי, שתיים, אולי חמש דקות, מהבית לישיבה, כי... בשנותיו האחרונות, אז הוא כבר עבר לקריית משה כאן לידינו, אז הוא היה גם בדרך מהבית לישיבה, הורס את כל מה שהוא תכין ובונה שיעור חדש. כן? לא, לא, סיימתי. כן? מי? מי לא היה אוהב? השמועה הזו מפתיעה אותי מאוד, משום שיצאו ספרים שלמים של הרב צבי טל, אם אני זוכר את השם, על השיעורים הכלליים, והכל בא בברכתו ובהגעתו של הרב שפירא. השיעור הזה 50 שנה היה מעביר אותו, קשה לאדם להעביר 50 שנה משהו שהוא לא אוהב, היה מכין אותו יום שלם. מפתיע אותי, אני לא יודע... אם שמעת, אולי שמעת את זה ממישהו מוסמך, ואני לא יודע בדיוק מה כוונתו, אפשר כמובן לשאול את הוותיקים יותר ממני, את הצמודים יותר אליו, כמו הבן שלו, שהוא ראש הישיבה היום, רבי יעקב שפירא, לשאול אותו אם יש אמת בשמועה הזאת, אותי זה מפתיע, אבל אני, בלי נדר כשנראה אותו, את הבן האחר, רב שמעון שפירא, אני אשאל אותם אם יש משהו בזה. בואו נמשיך. התורה אינה חוכמה שעומדת בפני עצמה, מתמטיקה, פיזיקה, ביולוגיה, אלא היא חוכמה אלוקית משמיים. והקדוש ברוך הוא כשמוריד משהו משמיים, זה דרך הצינור של מה שהיה בהר סיני, שירדה תורה אל ושכינה ועשרת הדיברות אל ההר. ולכן כל הלימוד צריך להיות מקושר להר סיני, המקום בו נפגשנו עם ישראל כולו באותו דור, ומאז זה הונחל דור אחרי דור, בלי אף דור אחד שהוא חור שחור. כלומר, בהיסטוריה של אלפי השנים של עם ישראל, אין לך תקופה שאתה יכול להגיד עליה, אני לא יודע אם הביאו אז את סיפור יציאת מצרים ומעמד הר סיני, אין. זאת אומרת, אתה יודע בכל דור ודור מי היו החכמים, מה היו הספרים שלמדו אז, מי היו האנשים שהובילו, מנהיגים וכו'. ואנחנו יודעים שבמשך כל הדורות, עמוד השדרה המרכזי העביר מאב לבן את מעמד הר סיני, כשבצדדים יש כל מיני כיתות שמנסות להתנגש, קראים, צדוקים, בייטוסים, רפורמים וכולי, והם מתנפצים אל מול הנצח ישראל, לא ישקר ולא ינחם, כי לא אדם הוא לנחם. לכן כל הלימוד צריך מקושר להר סיני, המקום בו נפגשנו עם הקדוש ברוך הוא, ובו קיבלנו את התורה. ככל שהלימוד נעוץ יותר במעמד הר סיני, הן בתודעה והן בהתנהגות, כמו שאמרנו, בהמה ובהירה, מצד שני בשמחה ובהנאה, כך הוא קרוי לימוד תורה ולא לימוד חוכמה. תורה זה הוראה דרך, תורה זה עניין שמימי. כתוב, תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב. כמה זה תורה בגימטריה? תף, ריש, יוד, א', נכון? תף וריש זה כמובן, וו וה זה יוד א', אז תורה זה יוד תף, תף ריש יוד א', אבל אנחנו יודעים שיש תרי"ג מצוות, תורה ציווה, ציווה זה ציוויים, יש תרי"ג, שתי מצוות נאמרו מהקדוש ברוך הוא, אנוכי ולא יהיה לך, אז תריה עוד שניים מביאו אותנו לתרי"ג. מה זה תרי"ג בגימטריה? זה אורות. כך הוא קרוי לימוד תורה ולא לימוד חוכמה, וכן אמרו בירושלמי, ירושלמי מאוד מאוד מוכר, הרב ציודה זצ"ל, שהיה חברו, ראש הישיבה המרכזי, אבל ראהו של רב אברום שפירא, היה מביא את ירושלמי הזה תמיד, כשהיה מדבר על תלמידים, גם אם הם תלמידי חכמים, שאינם המשך לתורה שנאמרה למשה בסיני, שהם סוללים דרך שמנוגדת לסיני, נאמר עליהם בירושלמי, נאמר על אותו תלמיד בירושלמי, קטוע מהר סיני. מה זאת אומרת, תלמיד שהוא קטוע מהר סיני, הרי אנחנו לא עמדנו ממש מול הר סיני, נשמותינו היו שם בסדר, אבל מי שעמדו זה דורות אגבי דורות מעלינו אלפי שנים, איך אותו תלמיד קטוע מהר סיני, אלא הדרך שלו שהוא בחר, תפיסת העולם שהוא חי, ההוויה הזאת שהוא נמצא בה, היא לא ההוויה של מעמד הר סיני, כי הוא היה תלמיד שלא היה הגון. אתם מבינים חבר'ה? אמר רבי, מי זה רבי חבר'ה? זה לא הרבי מנובביץ' שבו ציינו את היום היורצייט שלו, עם כל הכבוד, נכון? אלא זה רבי יהודה הנשיא, כמו שאמרת. תלמיד ותיק, וותיק זה מביא אותנו קצת, כי ותיק משמע, הוא לא היה אחד כזה קופץ בראש, איזה טייש כזה צעיר, אלא תלמיד ותיק היה לרבי מאיר, והיה מטהר את השרץ, הרי אי אפשר לטהר שרץ, להגיד שהוא לא מטמא אדם. שרץ זה חולד, עכבר, נמייה, צו. ואולי אני מיעלו, אבל בכל אופן, היה מתאר את השרץ שהוא לא מטמא את האדם. שרץ מת, האדם נוגע בו, אז הוא מטמא בגודל של כעדשה. והוא תיהר את השרץ ותימו ותיהר ותימו 100 פעמים. כלומר, מכל מיני קלה וחומר, גזירה שווה, מכל מיני המצאות, פטנטים, שלא היו ולא נבראו, שאינם על פי התורה הקדושה, אמרין, כלומר, זה מהלך לא ראוי מה שהוא עשה, עם כוח השכל הפלפלני שלו, הוא הראה, אני מסוגל לתאר את השרץ. כל מיני הוכחות כאלה, שאין להם שום בסיס, אין להם שום מסורת. אמרין, ההוא תלמידה לא אבי ידע מורי. אז אמרו עליו שאותו תמיד לא ידע להורות, לפסוק הלכה. בסדר. אמר רב יעקב בר דסאי, משפט יותר חמור, דהוא תלמידה קטוע מתורה דסיני אבה. הוא קטוע מהר סיני, הוא לא מחובר אל הרצף של הדורות. תלמיד שבכוחו לטהר את השרץ בכוח חוכמתו, תורתו אינה תורת אמת. אז אמר מישהו, אבל הוא חכם, נכון? חוכמה בגויים תאמין, תורה בגויים אל תאמין. אז יכול להיות יהודי שרוצה לחכות, לחכות בקוף את החוכמה שבגויים, אז הוא פרופסור לתורה, יכול לדקלם, אבל זה לא תורה שמתחברת לנשמה שלו, הוא לא קשור לרצף הדורות, הוא משתמש בשכל שלו להרע, חכם להרע, כמו אחד שלומד שלא לשמה, אבל לא ברמה הבינונית שלא לשמה, שהוא רוצה כסף, רוצה כבוד, אלא הוא עושה אנטי לקנטר, הוא רוצה לתאר את השרץ, עליו נאמר, נוח לו שלא נברא משנברא, נוח לו שנפחה שלייתו על פניו ולא יצא לעולם. תוסות בפסחים, יש פה שלוש גמרות, אם נגיע להם, פסחים תענית וברכות. אל תגידו, וואו, איזה בקיאות יש לי, אין לי שום בקיאות. הוא מזכיר פסחים, אתה פותח תוסות בפסחים, הוא מצקק גם בברכות ותענית. בכל אופן, תוסות עושה את ההבחנה בין שני מאמרי חז"ל. מאמר אחד אומר, בגמרא בפסחים, לעולם נלמד אדם תורה שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה, בא לשמה. כולם מכירים את זה. מאמר שני אומר, כל הלומד תורה שלא לשמה, נוח לו שלא בא לעולם, נוח לו שהייתה נהפכת שלייתו על פניו, סתירה, אלא יש דרגות בשלא לשמה. יש שלא לשמה, אחד שעושה את זה, ורוצה ללעוג על דברי תורה, לקנטר על דברי תורה, ערס כזה. מהערס הזה לא יצמח ברכה. יחזור בתשובה זה משהו אחר, אבל תוך כדי זה, צריך לעצור את זה, לא להקשיב אליו, לא ללמוד אצלו, לא להיות בבית מדרשו, לא לקרוא ספרים שלו, חלילה. ואם תגידו, צריך לדעת מה להשיב לאפיקורס, כתוב במשנה פרקי אבות, הווה שקוד ללמוד תורה כדי שתדע מה להשיב לאפיקורס. לא כתוב, הווה שקוד ללמוד אפיקורסות וספרי מינים כדי שתדע מה להשיב להם, אלא ככל שתרבה בתורה, אתה גם תדע מה לענות להם. אז זה, על זה נאמר תורה שלא לשמה, שהיא מקולקלת. אבל כשאדם לומד ומכניס כל מיני שיקולים, הוא לא אנטי, הוא אפילו מחבב את התורה, אבל הוא מכניס את השיקולים של אני אקבל מלגה. למרות שמלגה במכון מאיר זה לא מציאה גדולה, לא יכול להיות שזה השיקול של בן אדם, על המלגה פה אי אפשר לחיות. בכל אופן, הוא מכניס שיקולים של כסף או כבוד, הוא רוצה שיקראו לו רבי, וישיבו אותו בראש, ראש ישיבה או ראש כותל המזרח, זה לא מעלה גדולה, כי תורה צריך ללמוד, כדי שהיא תופיע בעולם, לגרום לך תורך קדוש חול, לחזק את עם ישראל, ולא כדי שאני אתנפח ובכסף ובכבוד. אבל בסדר, המאור שבא יחזיר אותו למוטב. התורה היא כל כך גדולה, שאם אין לו כוונה הופכית, אם אין לו כוונה ארסית, אז לא יהיה פה עיקום השכל, ולא יהיה פה קלקול המידות, והמאור שבתורה יחזרנו למוטב, מתוך שלא לשמה, יבוא לשמה. אבל האחד הזה, שהוא מתאר את השרץ, אז הוא עושה צחוק עם התורה, הוא לועג על דברי תורה, אומר תורה, אני אשתמש בדגים למידות שהתורה נדרשת בהן, בברייתא דרבי ישמעאל, ואני אעשה סמטוחה מכל ההלכות, אני אתאר את השרץ. אחד כזה נעיף מבית המדרש, לא ניתן לו להיכנס. היה פה במכון מאיר, לפני כמה שנים בחור שהתקבל. כמובן לא ידענו, כשהוא התקבל, המשפחה שלו ביקשה, הבאה ביקשה, לא ידענו. ופתאום התברר, כשהוא עובר אחד אחד בין התלמידים, ומטיף להאמין באותו האיש הנוצרי, ולהאמין בברית החדשה, ולא לראות בתורה, התורה שניתנה בסיני, ככה אחד אחד, מין שליחות, הוא רואה בזה שליחות משמיים, זה השליחות שלו בחיים, להעביר את המדעי מחומיר על דתם ועל דעתם. זה היה מסוכן כל כך. כפי היה יושב בחדר עם מישהו שרק אותו יום הגיע למכון, התחיל להכניס לו לראש טענות האלה, טוב, כשעלינו על זה, אז אמרנו, אתה רוצה לתקן את מעשיך, ואתה מפסיק לדבר אף מילה על הדברים האלה. אז מה, בסדר, בסדר, ורימה אותנו. כאילו, אני רוצה להישאר כאן כדי ללמוד תורה אמיתית, אבל המשיך. אז לא הייתה ברירה, אלא ממש לגרש אותו מיד מהמכון. זה היה ממש ערס, כדרכה של מינות הנצרות, שזה כמו ערס מפעפע. תלמיד שבכוחו לתאר את השרץ בכוח חוכמתו, תורתו אינה תורת אמת. ובמקום תורת אמת, איך צריך לומר חבר'ה באמרית? תורס אמס. ההגדרה לתורה כזאת לפי ירושלמי היא קטועה מהר סיני. זה כמו אדם שלא זכה בתורתו אף פעם לשמש תלמידי חכמים. אלא את כל התורה שלו הוא למד מעצמו. קוראים לזה בלועזית אוטודידקט. לא תמיד זה יוצא מוצלח. כי אם אדם לא ראה דמות שתורנית של תלמיד חוכם, צדיק, בעל מידות וירא שמיים וגדול בתורה, אין לו איזה מודל לחיקוי. ואז מעצמו הוא יכול אולי להגיע לכל מיני מקומות מסובכים. לא תמיד, אבל זה סיכון. תורה שאין הבניין אב, זה נקרא. סוג של קטוע מהר סיני, כי הרי כל התורה באה בשרשרת ושלשלת מרב לתלמיד, מתלמיד, אתם מבינים? הוא לא למד מתוך קישור למה שהתחולל במעמד הר סיני. הוא לא מרגיש את האמיתות של תורה. הוא לא שומע את כל אלוהים שנאמר, ניתן בנבואה לכל עם ישראל. הוא לא רואה את משה רבנו מוסר התורה, מקבל את השליחות להמשך העברתה של תורה שבכתב תורה שבעל פה. אז הוא קטוע. אתם מבינים, נכון חבר'ה? אדם לא יכול לרד לעומק הסברה האמיתית, זה מה שאתה שאלת, נדמה לי אתה נריה, אם לימודו מנותק מסיני, מפני שהשורש של השגת חוכמת התורה נעוץ בקישור האדם לשם, לסיני. אז זה לא משהו משפט בניגלה, זה משפט בפנימיות. אם אתה עומד שם מול הר סיני, אם אתה מרגיש שהשכינה מעל ראשך, והתורה ניתנת לך כמו שניתנה אז לאותו דור, אז אתה יונק מן המקור, ואתה מכוון לאמיתתה של תורה. אבל אם אתה אומר, אני, ושכלי, ולבד, ואני ממציא, אז האדם הזה יגיע רחוק, רחוק מאוד מן האמת. וזה ההבדל בין ישיבה לאוניברסיטה. הרי באוניברסיטה יש גם כן חוג לתלמוד, ויש ודאי וודאי חוג למחשבת ישראל. אז אם זו אוניברסיטה שהולכת הכל מתוך יראת שמיים, והפרופסורים שם והדוקטורים שם מבטלים את שכלם האנושי לשכל של משה רבינו והדורות כולם, אם יש דבר כזה, ואני לא בקיא, אז בסדר. אבל אם האוניברסיטה לומדת את הכל מתוך השכל של המרצים שעומד ברשות עצמו, וסותר את כל שרשרת הדורות, והם מבינים יותר טוב, והם עושים ביקורת המקרא, ודברים דומים לתורה שבעל פה וכו', אז שומר נפשו ירחק משם, יברח משם כמפני אש. אמנם עניין החיבור לתורה דסיני הוא יותר מכך. זה לא רק הידיעה שכל מה שלומדים יונק מהר סיני וכאילו עכשיו ניתנים, אלא להרגיש שכל מה שאני לומד עכשיו זה קולות וברקים, זה המשך הדיבור שמתגלגל. הבעל שם טוב אמר את זה לפסוק שהזכרתי בתחילת הלימוד היום, לעולם השם דברך ניצב בשמיים. שאותו דיבור שנאמר בששת ימי בראשית היא אור, או שנאמר בבריאת עולם המחודשת בהר סיני, אנוכי וכבד וזכור וכדומה, הדיבור הזה ניצב בשמיים. אז זה לא שאנחנו רואים פה איזה כתובת אש כמו שיש בשבת ארגון בבני עקיבא או באריאל, איזה כתובת אש כזאת עם שם השבט החדש, לא זה. אלא שבשמיים הכוונה מהדהד באוזנינו, מצטלצל בנשמתנו, החיבור והדבקות לאמירה הבלתי פוסקת הנצחית של לשמוע את יום השבת, כדוגמה נאמר. ולא רק זה, אלא גם מצוות שילוח הקן. כל מה שנאמר למשה רבנו בסיני, תורה שבכתב ותורה שבעל פה. בוא נראה בפנים. במדרש נאמר, וידבר אלוקים את כל הדברים האלה, אפילו מה שתמיד שואל לרב, וודאי וודאי מה שתמיד עתיד להורות או לחדש, אמר הקדוש ברוך הוא למשה באותה שעה. אתם שומעים חבר'ה, נגיד אתם שומעים שיעור של רב, בין אם זה בגמרא, בין אם זה באמונה, ואתם שואלים שאלה, ולא תמיד אתם בטוחים שהשאלה שלכם היא לעניין, ושיש בתם, אל תחשבו ככה, אל תסתפקו. כל שאלה ששואל תלמיד, השאלה הזאת וההיגיון שעומד מאחוריה, והבירור הזה כבר היה. מה שהיה הוא שיהיה, כבר היה פעם אחת, מה שהיה הוא שיהיה, זה פחות את האותיות משה. מה שהיה הוא שיהיה. מתי זה היה? בהר סיני. כמובן, אם מישהו יהיה כמו אותו אחד שבא להילל ושואל אותו למה הרגליים של אפריקים רחבים, לא בטוח שהשאלה הזאת גם נשאלה למשה בסיני, אותו אחד שניסה להקנית את הילל. אבל כשתלמיד בשיעור שואל שאלה כי הוא שומע דבר תורה, הוא אומר, יש פה משהו שלא ברור לי, אז הוא לא בטוח עצמו, אוי ואולי יש בי איזה שמץ כפירה, או אולי השאלה היא לא רצינית, לפי אנשים מצביעים, ואז אומרים, טוב, לא חשוב, לא חשוב, אני לא... רב טוב צריך להגיד אותו, אז מיד, לא, אתה חייב לשאול, כי תברר לנו את הבירור מה שהיה בהר סיני, דרך השאלה שלך. כן.
גם אם יש לך מעצמך חילוש שחשבת נגיד על איזה מדרש, ואז אתה לקחת את זה לחיים, נגיד היום, זה גם נחשב משהו שלו? ממש.
לכן אדם ראוי שיכתוב, שיכתוב את החידושים שלו, שמגיד מי אני ומה אני, זה ענווה שלא במקום. כי כל מחשבה של יהודי, כל הרהור שובר בראשו ששייך לתחומים האלה, אני לא אומר מחשבה על תוצאות משחק בליגת העל, אני לא בטוח שזה נאמר משה בסיני, אבל מחשבה ששייכת לתירה, ששייכת לבירורים, לחידושים, לעבודת השם, תשמור אותה מכל משמר. אל תיתן עליה אבד. אם אתה יכול לכתוב אותה ואז אתה יכול לחזור עליה, אז היא יונצח. אם לא תכתוב, אז מה אם זה יהיה באיזה מקום מיקרופילים כזה גנוז, באיזה מקום במוח, אבל לא תמיד אדם יזכור מה שהוא חשב, כמו שיש אדם איזה ניגון שובל לו בראש, איזה לחן שממציא, אם הוא לא מקליט אותו, אז זה הולך לאיבוד. כל התורה כולה כלולה בדבר השם בממד הר סיני. וכן אמרו בירושלמי על הכתוב, על לוחות הברית, ועליהם ככל הדברים אשר דיבר השם עמכם בהר, אז אומר הירושלמי, אפילו מה שתלמיד ותיק עתיד להורות, יש גרסה עתיד לחדש, לפני רבו, נאמר למשה בסיני. היינו שכל התורה נכללת בלוחות, כי מה כתוב כאן? ככל הדברים, עליהם ככל הדברים. זה לא רק עשרת הדיברות, כי עשרת הדיברות הם השורשים לכל התרי"ג. הם אימות התורה כולה. אני חושב שרבנו סעדיה גאון עושה את הקישור לכל יתר המצוות. זוהי כוונת תרגום יונתן. אתם יודעים שכמו שיש תרגום אונקלוס, יש תרגום יונתן. תרגום יונתן הוא מופיע על הנח, נביאים, לא על הכתובים, על הנביאים, בכתובים זה רבי יוסף, אבל יש גם תרגום יונתן בן עוזיאל, שאנחנו לא קוראים אותו בשניים מקרא ואחד תרגום, אבל הוא נמצא וכדאי מאוד לעיין בו, כי יש בו הרבה הערות נפלאות, הערות באלף. הוא תרגם את הפסוק כל גדול ולא יסף ויכתבם על שני לוחות אבנים, לא במובן שלא יסף כאילו לא הוסיף, אלא לא יסף, לא כתוב כאן לא הוסיף, יש שני פירושים, בכל אופן הוא תופס את הפירוש לא פסק. הקול הגדול שנאמר בהר סיני ממשיך להתגלגל בעולם. ולכן אתם יודעים חבר'ה, אם אדם לא מוצא חברותה, אז בחוץ לארץ שמחיצה של ברזל מפסקת בין ישראל אבים שבשמיים גלתה שכינה, אז זה בעיה. בארץ ישראל אומר הצוף דבש, שזה רבי דוד בן שמעון, שאחד מחכמי צפון אפריקה, מרוקו, שחיבר את הספר, גם צוף דבש, אבל גם את הספר שער חצר, אז הוא כותב שבארץ ישראל, אם אין לך חברותה, יש לך חברותה. הקדוש ברוך הוא יושב איתך ולומד אותך. וכמו שבהר סיני היה איתנו, גם עכשיו, יש לך חברותה עם דבר השם שמתגלגל מהר סיני. ככה כותב שער החצר רבי דוד בן שמעון. נקרא דבש, כי זה דוד בן שמעון. אז בואו נראה בפנים. כל גדול, אז מה, איך מתרגם את זה יונתן? כל רב, כל קל רב זה כל גדול, זה לא פסיק. כך הוא מסביר לו יסף, שזה לא נגמר, כמו ששרים, שלא ייגמר לעולם, או את המגינה הזאת אי אפשר להפסיק. כן, כן, לא פסק. אין לו סוף. והווה קל דבירה. קל דבירה כמונה כל דיבור. לוקח לי הרבה זמן להבין מה זה דבירה, אבל דבירה כמונה דיבור. בסדר? הווה קל דבירה. מתכתב, מה שכתוב, ויכתבם, על טרין, על שני לוחין מרמרין. מרמרין זה שיש. אבנים, אני חושב שזה אבני שיש. מרמרה זה אבן שיש. מתרגמינן ולא פסק, סליחה, מבאר רש"י פשט ויתחנן, בדיוק כמו התרגום נתן, קול גדול ולא יסף, מתרגמינן ולא פסק, כי קולו חזק וקיים לעולם. הקול של מתן תורה הוא נצחי וקיים בלא שינוי. והוא הולך ומשפיע תמיד, אין מערל. והכל הזה היה כתוב על הלוחות, כלומר, הלוחות הם לוחות מוזיקליים. הלוחות האלה הם לוחות עם שמע, לא רק עם ויזואלים, אלא יש להם גם כן אודיו. הכל שמתן תורה הוא נצחי, כיוון שמתן תורה ניתנה כל התורה כולה, ואפילו מה שתמיד עתיק עתיד לחדש במהלך הדורות. לכן, הלימוד חייב להיות מחובר למתן תורה, לא רק מצד מעמד הר סיני, אלא גם מכיוון שכל התורה נאמרה שמה וממשיכה להתגלגל. אם אדם מחדש בתורה חידוש שמת, הרי הוא חוזר על מה שנאמר כבר מסיני, הוא קלט, הוא תפס את ההד, את הבת קול שמתגלגלת. רק מתוך קשר של המשכיות למעמד הר סיני, אפשר, אני במקום לרד, הייתי כותב לעלות, אפשר לעלות למיטה של תורה. כי לרד, למה שנרד? אנחנו לא רוצים לרדת. אפשר לעלות למיטה של תורה. עוד שתי שורות ואז נעצור. זהו יסוד הקשר שצריך להיות לעוסק בתורה. קשר של המשכיות ממעמד הר סיני. רק אז ראוי לזכות בחלקו, בין אם הוא יהיה פוסק לרבים, או מגיד שהוא לרבים, בין אם הוא יהיה בעל בית טוב, לא כך משנה. לכל אחד יש את החלק שלו בתורת אמת, להשיג את עומק אמיתת דבר השם, ואת זיו, ושמחת, והנאת חוכמת התורה ואורה. אותו תלמיד, מפני שהיה קטוע מהר סיני, לא זכה להשיג את אמיתת עומק הדין את התורה, אבל אנחנו, בעזרת השם, נהיה קשורים להר סיני, ועל ידי כך תהיה לנו הערת תורה תדירית ותמידית. תודה רבה לכל החברים.